הסמינר הזו ציוני, משהו כזה, מתיכון בתל אביב. היא סיפרה ככה, מתוך נושאים שנידונו, חוויה אישית. אז זו התקופה שלא כל בית ספר שולח את השמיניסטים לפולין, אלא המשלחת עיריית תל אביב. נבחרים מכל התיכונים, נושאים כאלה. זו הייתה פעם משלחת כזאת. והיא אמרה, היא הייתה מורה לספרות. מה שתמיד היא מאוד התקוממה נפשית נגד כל המקומות שבהם שלום עליכם, מגנון, בכלל הסופרים העברים ברומנים שלהם די פעם שולחים עקיצות לגוי, לגוי, כן? תחושה גזענית כזאת, פתאום. היא אמרה שכשהיא הגיעה לשם, לאירופה בסיפור הזה, פתאום ראתה שהיא מגיעה למקומות שבהם התרחשו הסיפורים האלה, שעליהם שלום עליכם כותב. ואמרתי, לא, בעניין הכי גבוה בעיר הזאת, זה בעצם בית הכנסת והקומה העליונה של התלמוד תורה. עכשיו יש שם עוד אנשים מבוגרים שלא יודעים קרוא וכתוב. עכשיו יש עוד מקומות שממלאים מים, מהבור, עם המשאבה הזאת. ואז לא היה ילד יהודי שלא ידע קרוא וכתוב. מה זה לא ידע קרוא וכתוב? תכנים. אתה שנים, שנים, שנים גדל בסביבה שיש איזו קבוצה פה שאצלה כולן, באופן נדבר במושגים של תרבות מערבית, ידע זה כוח, כן? אצלם יודעים, קוראים, לומדים, מנהלים חיים תרבותיים, וכולם פה מסביב כך עיקרים כאלה, אינם יודעי קרוא וכתוב. הם מומחים בלתקן יצול של הגלה. משנים, אבא של סבא, של הסבא, של הסבא, אני מבין אותם איך עושים גלגלים בקרקרה. עכשיו, זה דבר שאפשר להתעלם ממנו. כשאנחנו יכולים, אמרה לעצמם כמה אנחנו היינו עלובים, או לספר על פלויני העמל ובריבי, תסוי חיר, שכל מה ש... קיצור, הרבה דברים אנחנו... ויש איזה רושם שאי אפשר, אי אפשר לברוח ממנו, ואי אפשר שלא, שלא לא להתפעל ממנו. וזה מה שראינו, כשהיטלר מגיע לנסח את המשנה הזאת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כשכל אותם הוגי דעות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אנטישמים שנפגשנו איתם בשבוע שעבר, שהם מדברים על, על, על היהודי הזה, זה מה שהעולה מכל האמור, וזה בגלות, בכל המציאות של פלא החיים, שוב, הרב צבי יהודה הולך מהמאמר הזה לפרוס את שיעור הקומה המלא של החיות הישראלית. ואנחנו נפגשנו עם, עם שיעור קומה מאוד חסר. כלומר, כשאנטישמים מדברים על ישראל, מאיפה הם פוגשים אותם? כשאנחנו שוכבים עם פוזיה בבית קברות? בית קברות לא פחות מזה, זה לא דימוי שלי כידוע. שם התרשמים מפלא החיים הזה. אז עכשיו בצורה הפוכה, נגטיבית, וכמתכתב עם המדרש שהזכיר, שהזכיר קודם, אז אומר הרב צבי יהודה ככה, אנחנו בעמוד רפ"ח: אם מתכנסים כל חכמי מזרח ומערב לדכך חיותו הנצחית הענקית של ישראל במסגרת סדומית, סדום, של תפיסה זמנית קטנה, נטולת הנשמה הכוללת והמיטתה העליונה, אינם יכולים ואינם מעלים בידם אלא עבודות סרק. בעמוד ראש פלווה הרציוד הזכיר את, את תביעת החיים, ידו של היוצא, נמצאת במקום של, אתם הייתם בשיעורון של רב יוסי בדיחי, שהסגיר שהרצודה לא זז בשביל כשהוא רואה את הנמלים, כי הוא רואה את זה ואת פלא החיים, מה שבעמוד ריש פעיבה בפסקה נמצאים במציאות החיים. אז מביא הרצודה את המדרש, ואם בשורה רבית, ואם מתכנסים כל באי עולם לברוא יתוש אחד וזאת בו נשמה, אינם יכולים, כי הפלא של החיים זה, אמרנו, אינסוף בסוף, נשמה בגוף, קושר דבר רוחני בדבר גשמי. אנחנו יכולים להבין שיש איזו מציאות מעבר, מטא-פיזית. אנחנו יודעים שיש מציאות פיזית, אבל שהם קשורים ביניהם, זה חידוש. זה מתבלט את ידו שיוצר בראשית בבריאת יש מאין. אז כל המדענים המעולים בפיזיקה, אגב, יש גם מחלקה של מטא-פיזיקה, הם לא יכולים לדבר ביניהם. אתם לא יכולים לעשות שטאפ וליצור יתוש. מה, אתה מדבר כל הזמן על הנשמה. אתם מדברים כל הזמן על על המכניקה של הפיזיקה. בואו ניפגש ביחד, ננסה ליצור חיים. זה לא הולך. עכשיו הרב, הרציודה מדבר על הצורה הפוכה. מה עושים כל אלה שבאים לעסוק בישראל? לנסות להגדיר את זה. לנסות לעשות מזה ערך במילון, בויקיפדיה. ישראל אין. אז מה הם צריכים לעשות? לדכא את חיותו הנצחית. להכניס את זה למסגרת סדומית. ננסים להגיד מי הם. אפילו ביטוי אנטישמיות. אז בעצם מבחינה אנתרופולוגית, אנחנו והערבים שייכים לאותו מקום. אבל אחד הידידים היותר גדולים של היטלר היה חאג' אמין אל-חוסייני. היה להם תוכניות גם בכל מה שקשור ליהודי ארץ ישראל. תוכניות. אגב, במקום, בנכס של חאג' אמין אל-חוסייני במזרח ירושלים, ששם נמצא עכשיו בסיס מג"ב, מתוכנן בחדר עבודה שלו חדר זיכרון לשואה. יש חשבון. בכל מקום, אנחנו אומרים אנטישמיות, אנחנו לא, נו, תגיד, אנטי-יהודיות, אנטי-ישראליות, למה אתה אומר אנטישמיות? מורחים את זה בתוך איזשהו, איזה עניין מדעי כזה, כאילו, לא, אנחנו בכלל לא, זה מסגרת סדומית. נטולת נשמה, בסופו של דבר לא מגדירים, לא מגדירים את החיות הזאת באמת. כל אלה שמנסים לעסוק בפלא קיומו של עם ישראל. ואינם מעלים בידם ממלא לעבודות סרק. סרק, כלומר שלא עושות פירות. אין מה לעשות עם העבודות האלה, אין להם לקחת אותם. הנה, ברור עד המענה היוצא גם מתוך מחקר דברי ימי האנושיות על ידי נקיי הדעת ואדירי ההסתכלות המקפת וחודרת שבאומות, ואף שבעם אדום דאידנה. אומר, אתה יודע, אלה שלא עשו את זה, שלא הכניסו את זה במסגרת סרק הזאת, אז הם באמת יצאו להם אמירות מאוד 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 עמוקות. זה מתוך היותו של הרציודה מאוד בקי בספרות האירופאית, הפילוסופית האירופאית. הוא מביא פה מרוחול, שילר, גיטה וניצ'ה. גיטה וניצ'ה, לפי הסדר. הרב קלנר בספר שלו, כארי התנסה, מביא את זה מהמקים בתרגום עובד ובשפה המקורית. ואף שבעם אדום ואידנה, כלומר אפילו בגרמנים של היום. כמו אחד, ער ופיקח, עומד לו עם ישראל בין עמי האלילים השיקורים ומבולבלים. זו יחידה של עולם האמין, שאינה ניתנת להתבר את האמצעים המצויים של סיפור תולדות הדורות. באמת, זה לא נכנס לשום מסגרת כזאת של... אחרי כך וכך שנים, במקום אחד, ועם היסטוריה משותפת, לאט לאט נוצר עם. You don't say. בעם ישראל זה לא עובד. זה לא היה כך. בקיצור, יש עם צריך לעבור איזשהו שלב שבו הוא גם עובר. יש איזו מין פרקולה כזאת. עולה, מגיע לשיא, יורד, נעלם, מוחלף. יש... מי זה העם האשורי? מי זה העם האשורי? אתם יודעים איזה סרקסס? מי זה עוצמות? את מי הוא גרס תחת כפות הקלגסים שלו? זה לא יאומן. ואיפה זה? איפה זה? מוזיאון ישראל. יש מחלקה. אשור. אם לא היה כזה דבר שנקרא כתב אשורי אצלנו, מי אני זוכר את זה בכלל? זה לא לפי האמצעים הרגילים. ולא רק זה, כמו שאמרתי לכם את זה, זה לא העניין, אמרתי לכם, זה לא העניין של עם שהוא אמר ממש הרבה מאוד זמן. החידוש הוא שהוא ער ופיקח בין שיקורים ומבולבלים. זאת אומרת, הוא מפוקח, הוא הולך למגמה מסוימת, הוא לא סתם חי, אין שום עניין בסתם לחיות כעם. סתם להעביר פה ולסחוב לנו מהמשאבים של כדור הארץ שמקדם לנו. לא, אין ופיקח, מחדש. אני לא מצליח, כל פעם אני חושב על המושג הזה, עיניים בעיניים, ואני אומר, איך זה יכול להיות כזה דבר? אלף שנים, אלף שנים, שאנשים מוכשרים, אירופאים, אלף שנים ששום דבר לא התקדם בשום תחום. אתם יכולים לקלוט את זה? אלף שנים ששום דבר לא זז. כלום. בשום תחום. אני אחזור על זה עוד כמה פעמים כדי שנקלוט את זה. ואני לא רוצה לקלוט את זה. מה, אין לך שום מוטיבציה? אתה יודע, תואר ראשון, שני, משהו. תזה? דוקטורט? כלום. חשכת ימי הביניים. שום המצאה, שום התקדמות. מה?
זה סיפור
כזה? דרך? 500,000. כך מקובל לתחום את זה. ימי הביניים. אז אני מבין, אלף שנים, אתם יודעים כמה אנשים חיים באלף שנים. אצל ישראל, אוף השם, כמה שוטים, כמה תורשים, כמה הכל ממשיך. אנשים מאוד חכמים. ואימהם, שאומר הרמב״ם, אימהם רבבות, אלפים ברבבות. תלמידים של תלמוד תורה המשיכו. לא שלא הייתה בורות, או שלא היה המון, אבל זה לא, זה אפשר להשפט, זה כמו ער ופיקח, בין המעלים שקרו מבולבלים. ציטוט הבא, כל הדיכאון והשפל הפוגעים בעם האוניברסל היסטורי הזה, עם אוניברסל, הרצי יהודה היה עוד את הביטוי לאומיות אוניברסלית, כן, אבל הנה, הוא לקח את זה. הפוגעים בעם האוניברסל היסטורי הזה לא יוכלו להשמיד את זכותו הנשגבה ואת עוז השפעתו בדברי ימי עולם. זה גם משהו שמאוד מאוד מוזר, שמצד אחד, כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה משהו בקל ושפל. הרי הכוזרי עצמו מתחיל מ... מה הכותרת של הכוזרי? ספר ל... עוד פעם, להגנת? תענו לתשובות
נגד עדת המשפטים.
והבזויה. והמלך מתחיל עם זה שאין מה לשאול את היהודים. בוודאי ש... טוב, זו גם השקפה כזאת שהאמת צריכה להיות גם מנצחת. או האמת עם המנצח והניצחון עם האמיתי. שאיפה כזאת שהיום אנחנו יודעים שהיא לא בכך נכונה. לפחות לא בכל מקטע נתון. אז אין מה לשאול בכלל. ובכל זאת, כל הדיכאון והשפל הפוגעים באוניברסל היסטורי הזה, לא יכול להשמיד זכותו הנשגבה ואותו זה שבעת המדברי ימי העולם. קראנו בשבוע שבר, הקיסר האנונימי של המציאות, של החיים. איזה מין דבר זה? עוד ציטוט. לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד, מתווה ההנהגה האלוהית בכתבי הקודש את הדרך לכל האדם והעמים. יש משהו מאוד שונה, זה התחדש לי אצל מיוחד שהוא היה גם היה לא יודע מתלמידיו אבל כי אני לא יודע אבל ודאי מחוגו של הרב אשכנזי איתו פרופסור בנו גרוס, בנימין גרוס וכתב על המערל יש לו ספר ללמוד למצווה למערל הרבה מלכויות ספר מאוד חשוב ושם הוא מגדיר הגדרה מאוד חשובה שבכל הדתות הספרים הקנונים של הדתות האלה הם מספרים את הסיפור של מייסד הדת בסדר? ההתגלויות שלו, מה שקרה לו, אם בכלל או שהם אומרים אמירות דתיות כאלה ואחרות הן הלכתיות והן אמוניות מחשבתיות, דתיות אצלנו זה סיפור החיים של העם שלנו סיפור החיים שבינינו ואנחנו נשמח במערכת היחסים יומן יומן היומן שבין השם לישראל יומן התרחשות בהתרחשות הזאת יש גם מצוות בהתרחשות הזאת יש גם מעמד הר סיני בהתרחשות ועשרת הדיברות בהתרחשות הזאת גם הנבואה היא בעצם סך התרחשויות ודיבור אלוקים איתנו על ידי נביאיו אז בעצם לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד מצווה ההנהגה האלוהית בכתבי הקודש את הדרך לכל אדם בעמי כי מתוך ההתרחשות הזאת אתה לומד את דרכיו אתה לומד את אופיו לא סתם אומר את זה על הפסוק שרציתי להזכיר אותו בהמשך כי מי גוי גדול שלא אלוהים קוראים אליו כשחוקים בכל קודם גדול ומי גוי גדול שלא חוקים משפטים צדיקים בכל התורה הזאת מה זה גדול? גדול מאוד. אז הטור מביא ללכות ראש השנה. יש מחלוקת אם אפשר, אם מותר להתענות, אם צריך, מותר להתענות בראש השנה או לא. מעידים בכל זאת. זה קצת ליטווה, להתענה, ראש השנה. איך אתה יכול לאכול בראש השנה? אז מחלוקת ממש, האם מותר או אסור. הטור סובר שאסור, והוא מביא מדרש שישראל וראש השנה יודעים שהם מוצחים, הם שונים לאומות העולם. לאומות העולם לאדם יש דין, מה הוא עושה? יובש שחורים, מתעטף שחורים, צם, שבת תענית, יש לו היום דין. אבל ישראל יש להם דין, והם תקפים לבנים, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים ושמתים מוסלחים. שנאמר, ומי גוי גדול. אומר בית יוסף, המדרש הזה דורש את הביטוי גדול בלשון גדול. אנחנו גדלנו יחד. איזו אומה כאומה זו שיודעת אופייה של אלוהיה. אופיו של אלוהיה. מי גוי גדול? איזו אופייה? אמר רבי סימון. מי גוי גדול? איזו אומה כאומה זו שיודעת אופיו של אלוהיה. למה? כי נתגדלו יחד. אנחנו זוכרים. זכרתי לך איזה נורא, איך לך לא נדבר. אנחנו גדלנו ביחד. לכן אנחנו יודעים את האופי שלו. ואנחנו יודעים שיוציא אותנו זכאים בדין. זה סוגיה בפני עצמה. רגע, אז מה הדין? מצמזקים בדין הכלל והפרט, הדין כלי והפרטי, והדין ולמה אני שייך, ולפי מה אני נידון, ולפי מה אני שמח, ולפי מה אני חרד. זה, כשנגיע לראש שנה, נגמד את זה. אבל עצם הביטוי הזה, גדול, לא משום, וואו, לא משום, התגדלנו. איפה גדלת? תל אביב. איפה גדלת? שבא. איפה גדלת? לא שבחו. בחיקו. יודעת אופיו של אלוהיה. ועל פי זה, מצווה הנהגה האלוקית וכתבי הקודש של דרך כל אדם ועמים. שאומרים כתבי הקודש, לצערים לא מתכוונים רק לתנך, אבל גם. יבוא היום הגדול, לכל שלשלת דברי ימיו וקורותיו של העם החסון הזה, המופיעה בגודל אישיו ופעוליו, במידה שכל שאר העמים הגדולים, הדוגלים בתרבות האנושית, שהם בוטי הכוח ובוטי הניסיון, אינם יכולים להגיע אליה, תתגלה בנקמת ברכתו, איזה ביטוי, בנקמת ברכתו של ישראל גם לכל אלה העמים, בוטי הכוח ובוטי הניסיון. ואלוהי ישראל עתיק היומין ישמח אז ביצירת עולמו ועמו, וכולנו כולנו נגיע בשמחה איתו. ניטשה, שם שם. אז זה איזה יציאות כאלה שהם עומדים המומים מול החיות הישראלית, לא יודעים להגדיר אותה, לא רוצים להגדיר אותה, אבל רק אומרים לעצמם, יש ממש גדול וענק. אגב, בתרגולות שאתם עושים עם עצמכם, בסביבת תרגלנו בתורתך, התרגלים באמונה, למשל, אני יוצא מהבית, כמו שאתם, מסתכלים, זה פחות או יותר הנוף, לא פה, אבל בית מדרש זה הנוף שאני רואה מהבית. מבחינה זאת לא החלפתי, לא עשיתי עסקה משהו. מה אני רואה? כפר ערבים. זה עוד בחברון, אני רואה את זה בירושלים. אני בשירות הצבאי שלי, בסדר שלי, רצנו להוריד דגלים מחוטי החשמל בעזה, ברפיח. כולנו אמצעים משוכללים מעניין. היום, הדגל הזה מול העיניים שלי, בירושלים. יש לי רגישות מיוחדת לזה, בגלל שכל כך הרבה רצנו אחרי זה. פתאום זה תלוי לי מול העיניים. טוב, תרגילים באמונה, נכון? אתה עומד מול המון אדם בקניון, או באיזושהי, אני יודע מה, עצרת או מה, סתם ברחוב ראשי בעיר, רחובה של עיר, מסתכל על זה ואומר לעצמך, החיות הישראלית, מה אתה עומד מול עיניים? מה אתה עומד מול עיניים? אנשים רצים רצים אחרי המותג הבא. מה אתה עומד ברחוב יפו בירושלים? מה אתה רואה איזה מוסנטר? החיות הישראלית, אבא שלי. מה, אתה לא רואה? אפילו ניטשה ראה. בואו נמשיך רגע. כל ההגדרות המצומצמות, הקובעות את ערך כוחו של ישראל בשטח פעולה מיוחד, איזה שיהיה. תראו כמה מקבלי פרסי נובל יהודים יש יחסית לחלקנו באוכלוסיית העולם. אנחנו רם מוכשרים. מדינת הסטארט-אפ. תראו איזה הייטקיסטים אנחנו. בטלות ומבוטלות הן בפני ההתפרצות העזיזה של שפעת תופעות ניצוצה וענקית. על ידי גדוליו, גם קטניו. עיקריו, גם ענפיו. נאמניו, גם בוגדיו. השוטפת ועוברת במשך כל דורות האדם, לכל פינותיהם, בדת ובמוסר, במדע ובשירה, באמנות ובחרושת, במחשבה ובמעשה, בחיוביות ובשליליות, בחיי החברה ובחיי היחיד, אשר השורש המהותי בסך הכל של כל שיפה הנפלאה ונורא זו, לא התוכן היסודי של נשמת החיים האלוהית שהוא באומה היחידה ומיוחדת זו, שאך הוא, רק הוא, המחייב והמאפשר כל אותן התופעות ותולדות עולותיהן. אני קורא את זה בהתלהבות, כי אני ממש מבין מה אומר פה. אבל אני אסביר, כי זה ממש מליג. קחו בן אדם, בסדר? אתה יכול להסביר לי מי הוא? שנייה, יש לי אלבום, אני אראה לך. מה יש באלבום? תמונות, 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 תמונות. זה לא הוא. אז מה הוא? מה, אני חייב לראות לך איזה סרטון. איך הוא נגן יפה, זה במסיבת ציום של כיתה י"ב. זה הוא. מה אני אגיד לך? אני יכול לראות לך כל מיני ניצוצות. אני יכול לראות לך הופעות, גילויים. תעשה את הסך של כל זה, גם לא יצא לך הוא. נכון? זה לא כל הימים שלו. יש פה איזה עומר חיים אדיר. שהוא זה שפעם אתה רואה אותו בקשרון הכתיבה, פעם אתה רואה אותו בקשרון היצירה, פעם אתה רואה אותו בקשרון הצבא, פעם אתה רואה אותו בקשרון הבבות, פעם בקשרון ההוא, פעם הזוגי, פעם... זה לא יומן, אבל בכל מה שהוא נוגע, זה שפעת חיים אדירה. אני זוכר, אני לא זוכר באיזה הזדמנות זה היה, ואפילו פתאום שכחתי איפה זה היה אפילו. והייתה שבת, שהיה לנו מיטה מלמי, סמינריון, מזה... לא זוכר מה זה היה אפילו. והרב בני אייזנר, זכר צדיק לברכה, שמעתם מה? הרב בני אייזנר היה הדמות הבוגרת בשבת הזאת, ובעונג שבת ככה הוא העביר ברנם ישראל ואמר ככה דברים כאלה כמו פרסי נובל שהזכרתי ועוד כל מיני דברים כאלה שכאילו נתונים טובים על עם ישראל. ידע רשמו על אליהו אוהב כל כל פעם ביום העצמאות לשלוח מגרש כאלה שהם מראים על הנתונים באמת המיוחדים שיש במדינה הזאת בתעשייה ובשקלאות ובמדע וביהודה והכל באמת הוא מתאמץ ואני נורא נהנה מזה. אז יושבת אשתו הרבניתה אזנר, היא חרדית במקום. וימין התבלבל. הורסת אותה הרצאה. ואומרת לו, אז מה? כאילו, אז מה אני שואל מקבלי נובל? כאילו, אז... מה אתה רוצה להגיד בזה? אוקיי, שאנחנו הולכים מיוחדים? בסדר, אנחנו הולכים מיוחדים. כאילו, אם אתה רוצה לומר, כל זה סימן של סימן של סימן, של איזו חיות כזאת, ועכשיו אני רוצה לדבר על חיות, אני רוצה להבין מה החיות הזאת אומרת לי, עכשיו אני מבין. אבל סתם להסתובב עם, עם כמו סגן אלוף רוסי, שיש עליו כל מלא פה מדליות, מאיזה כל שערה לוגיסטית שהוא הכניס לקרב, זה לא מצחיק, זה ככה. בווייטנאם, האמריקאים חילקו צל"שים על כל שערה לוגיסטית שנכנסת. כאילו זה... טוב, לא משנה למה זה הגיע לזה, אבל ככה זה עובד. אז מה עשית בזה? אז הרב ציודה אומר, כל ההגדרות הקובעות את ערך כוחו של ישראל בשטח פעולה מיוחד, איזה שיהיה, גם תגיד לי ברוחניות, בדלות ומבוטלות הן, בפני ההתפרצות העזיזה, כמו התפרצות השמש, זה המשל פה, ההתפרצות העזיזה של שפעת תופעות ניצוציו הענקית, שפעה אני רואה, כן? משהו שוטף, שאי אפשר אפילו... מה זה? אצל מי זה אצל יאו? שפעה, שפעת ארם. מה הוא רואה שם? הוא אפילו לא יכול להגיד. אני רואה 3,000 חיילים, אני רואה 30 יחידות, אני רואה שפעה. זה דבר שלא... אני לא יכול אפילו לחלק אותו. זה העניין. שפעת תופעות מתוצר הענקית. על ידי גדוליו, גם קטניו. זה לא רק הפסלים של הרמב״ם ושל המהר"ל שהם מוצבים בקורדובה ובצ'כיה, איפה זה? בפראג. כן? לא רק הגדולים. הפוך. דווקא הקטנים האלה. אלה שהאשימו אותם בגלל שהם טובלים וטובלות במגפה השחורה. שמירת המצוות האדוקה היומיומית הזאת, גדוליו גם קטניו, עיקריו, שורשיו, גם ענפיו, נאמניו, גם בוגדיו. מה שחז"ל אומרים על הפסוק וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. ממילא, מה שגם יגיד אחרי כן בחיוביות ובשליליות, כן? יש... אותו סיפור מופלא על סבתא בן אלס, שמעתם עליו? שמעתם עליו? סבתא עליו. הנהג מונית. חמר. שהגמרא מספרת שהייתה איזו אישה, גויה, שם שהיא הייתה חולה מאוד קשה, היא התרפאה והיא נדרה, שאם היא מתרפאת, היא הולכת לעבוד לכל עבודה זרה שבעולם. עושה סיבוב. מזל שהיא לא ידעה שיש את המזרח הרחוק. אחרת היא לא הייתה גומרת את הסיבוב הזה. 2000 ומשהו וריאציות של בודהיזם, זה מאתגר לעבוד את כולם. אז היא שכרה חמר, אמרה לו, אם אפשר הסיבוב היום, אני כאילו, צריכה לקיים את פדרי. ואז הגיעה לבעל פאור, פרשות שבוע שלנו. הגיעה לבעל פאור. בעל פאור זה מקום מסוים. זה מקום. זה לא אין סניפים. זה מקום מסוים שנקרא בעל פאור. בגי מול פאור. בסדר? והיא נכנסת, עושה מה שעושה, יוצאת, אומרת, טוב, דה. אומר, רגע, רגע, רגע. מה עושים שם? אומרת לו, אוכלים טרדים. שותים ומשקים. והם מטריזים בפניה. כלומר, פאור בנוי בצורה כזאת. יש אולם ענק ששם אנשים אוכלים. אבל אוכלים דברים משלשלים. בסדר? יש אוכל מיוחד, יש גם רמות שיושבים מן הסתם. זה אולם אחד. ואז אתה נכנס לאולם העיקרי. אולם העיקרי הוא בעצם בית כיסא ענק. שבו אנשים עושים את כל מה ש... את התוצאות של מה שהיה קודם. בסדר? כולם שורות, שורות. ובחזית, שזה בעצם באחוריים של כולם, אבל זה בעצם המרכז של האולם, יש את הפסל של... שהוא נקרא פאור, כן? ופוערים לפניו. זה הרעיון. מה זה בא לומר? שאלה יפה. אחר מטפל בזה בהמון מקומות. ניסיתי לעשות סיכום של זה בפסקה י"ד, בביאור של באורן טיבתי, פסקה י"ד. וטוב, ויוצאים. אומר לה, וואלה, תמתיני לי שנייה, אני לא לוקח לך זמן המתנה. אני נכנס גם כן. דומה, והלא יהודי אתה. כאילו, זה הכי הפוך, הרי כתוב בתורה שמשה נדבר מול זה, לא? לא, היא לא אומרת לו את זה, היא לא יודעת. אנחנו שם, המומה והלא יהודי, אתה אומר לה, אכפת לך. נכנס פנימה, אוכל. כנראה שיש תורמים, זה אוכל בחינם, אתה אפילו לא צריך לקנות את זה, זה... ממש, המציב היום, כל מיני אלמוני, הוא נותן את האוכל. עכשיו, הוא גמר לפעור בפניה. הלך לאחור וכינח בחותמה של עבודה זרה. יש לפסל הזה חותם, בנים. כינח בחותם. עבדו שם כל הכהנים של פאור. פערו את פיהם ואמרו, מעולם לא היה שעבדה לזו בכך. בפיעה עצמה, וואו. אתם מבינים מה זה? דורות על גבי דורות, מה זה משה רבנו? את סבתא בן אלעס, זה שם רון. בסדר? מסורות, מעובדים את העבודה הזרה של פאור, נכנס איזה חמר. אצלנו זה תחתית שרשרת האינטליגנציה. בסדר? אני לא מתכוון לגוע בהגמונות או משהו, בסדר? סתם, חמר. נכנס, תוך שנייה קלט את העניין. הלך וכנח בחותמה. ועשה מהפכה קופרניקאית בעולם פאור. וואו! איך לא חשבנו על זה? ודווקא בחותם, יש תוספות שאומר שכל שנה, למה משה רבנו קבעו שכל שנה פאור עולה למעלה, מגיע עד מעלה את חותמו ומשה רבנו משפעו לחזרה. תוספות מביא, זה מדרש נעלם כזה. אתם מבינים מה היהודי הזה קלט? הוא לא הכיר את הנושא הזה. למה דווקא בחותם, ולמריח, ולעניינים, ולבואה. עומד לי על הלשון, ואני לא הולך לפתח את סוגיה עכשיו. אבל רק זה מדהים. זה מופיע בשלושה באלול, אבל בעצם זו גם אמירה של הכוזרי במאמר חמישי. שהמאמין, או ככה, הכופר היותר גדול של ישראל, הוא מאמין יותר גדול מהמאמין היותר גדול של אומות העולם. זה כישרון. זאת להגיע לעבודה זרה, ואמר, זה לא זה, צריך לקנח בחותמה. וואלה, לא חשבתי על זה, זה כישרון אמוני. זה כישרון אמוני לתפוס את המיילך הפנימי של מה שקורה פה. וזה עושה חבר שלנו, ככה בלום שלמתי, במקרה הוא יהיה לפה, הוא בכלל לא התכוון. נהג מונית, מתחיל תאר מודע לנו, הגיע היום, איפה הוא יוקר היום? סך הכל לקח אותה, כל נדריי, כל תפילותיי, לקח אותה לשם. נכנס, אמר, אתה יודעת מה, חכי שנייה, אבל אני רוצה מעניין. תח על הנקודה. גם בבוגדיו, שלא לדבר על הסיפור שחזל מספרים, על יקום איש צרורות ויוסף משיטה, של גדולי הבוגדים, שכשיוונים רצו להיכנס, הגיעו למקדש, אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה. אמרו, יש פה איזה מישהו ככה, הם פחדו להיכנס את זה, אז אמרו, ייכנס מהם. היוונים הגיבורים, כן, הכופרים הגדולים, הם הרי עבודה זרה ותרנית. הם לא ברור להם שמה שיש להם זה. אולי בכל זאת מנקר איזה חשש שזה. אז מה, אנחנו ניכנס לבית המקדש עכשיו? הכי יהודי שיכנס לבית המקדש. נראה מה יהיה. אומרים להם, שמה, יש פה איזה אחד, יוסף משיטה, הוא ייכנס בשבילכם. כן, את הסיפור. אוקיי. בסופו של דבר, הוא מגדולה, ריח את ריח, ריח זה הנשמה. את הסגולתיות הנשמתית הזאת יצחק מריח מיעקב, לא מעשיו. פה נמצאת הסגולה. ההמשך נמצא פה. נאמניו גם בוגדיו. הבוגדים שלנו הם קלאסה. הבוגדים שלנו הם קלאסה. קומוניזם עם כל הכבוד, זה גם רשום על שמנו. המון פטנטים רשומים על שמנו, גם שליליים, גם במהפכות הגדולות האלה. אז נאמניו גם בוגדיו. השפעה הזאת שוטפת ועוברת במשך כל דורות האדם, לכל פינותיהם. פינות האדם, האנושות, בחיי האנושות, בדת, במוסר, במדע, בשירה, באמנות, בחרושת, תעשייה, במחשבה ובמעשה, בחיוביות ובשליליות, בחיי החברה ובחיי היחיד, אשר השורש המהותי וסך הכל של כל שפעה נפלאה ונוראה זו, כלומר, השורש שמנביע את כל זה ומאפשר את כל זה ועושה אותנו כאלה תוססים ונמצאים בכל פינה, מה שראינו בשבוע שעבר אצל הנאצים, קראו לזה היהודי הכללי, כן? שידו בכל, הוא נמצא בכל מקום, ולכן הוא הקיסר הרומי משכל המציאות, ולכן כל עוד יש יהודי אחד, כל הדבר הזה נמצא, וצריך לשרש אחריו, יודנריים, נקי מיהודים, היסוד של כל זה הוא הלא הוא התוכן היסודי של נשמת החיים האלוהית שבאומה יחידה ומיוחדת זו. שאך הוא, רק הוא, המחייב המאפשר לכל אותן התופעות ותולדות אותן. כי אנחנו אלוהים. והאלוהיות היא השורש של כל החיים. אז מישהו אלוהי, קרי, העניין האלוהי. העניין האלוהי. מה זה העניין? אתה לא יודע להגדיר את זה, אבל זה העניין. נו, מה, איך בעניינים? לא, איך לא. העניין החיוני, העניין הצמחי, העניין השכלי, העניין הלא מוגדר הזה. בגלל שאנחנו שם, אז יש כזאת חיות. מילא כל אותם קרקורי ההנמקות המלאכותיות לפליאת קיומו של ישראל, כל אלה שמנסים להסביר מה מיוחד ולמה עם ישראל עדיין חי, כל זה רוצים להיות קרקורי הנמקות, כמו צפצופי זרזיר, אז קרקורי הנמקות, הסברות. הרי הן תמיד סותרות זה איזו. ואין כוחה של כל אחת מהן יפה, אלא למצב של סביבה ידועה באזורי ארצות המגרב, באזורי אירופה, בהודו, של זמן ומקום ידוע, שבו נראה שהנמקה זו קיימת אז, וכאילו היא גורמת אז את המשך קיומו של עם ישראל. אבל תכלס, כשאתה מנסה לקחת את כל התופעות ביחד, אין שום הסבר. אין חוק אחד שמסביר את כולם בקרקורי הנמקות. יש אשר נוחיותם היחסית של תנאי החיים שהיהודים שרויים בהם, היא המתאימה לכך בהקלטה, בכך שהיא מקלה את אפשרות הקיום. טוב, שם לא היו להם צרות, לכן עם ישראל שרד, כי לא היה להם צרות. ויש שבהפך, הרדיפות וגזרות השמד האיומות, הן אילן המחזקות ומאמצות מתוך ההתגברות הריאקציונית את שאיפת הקיום ואת כוח הקיום של העם אז. אומרים, תראה, אמרו הזאת, בגלל שאף אחד לא התעסק איתה, אז גם לא היה לה משהו שכל הזמן תוסס בה, שעבד, ישראל, שכל הזמן רצו להשמיד אותם, אז כריאקציה לזה הם היו צריכים, כמו שתמיד אומרים, שהמיעוט הוא בולט כי הוא צריך להילחם על קיומו. והרוב הוא דומם. תמיד מפחדים מזה, נכון? בבחירות. תמיד המוביל לכאורה הוא מודאג, כי הוא אומר, אני מוביל, אז אני ככה, אני אעלם עוד מעט. דווקא אלה הלוחמנים שיודעים שיכול להיות שהם לא יזכו, הם מאוד תוססים. אז ככה הסבירו למה עם ישראל הוא שורד, כי תמיד יש, כן, אבל איך זה התחיל? למה התחילו להפריע לו? זה שאלה. יש שהסתגלותם של היהודים והתאמותם אל תנאי החיים של סביבתם היא המתאימה וגורמת להמשך קיומם. כי התבוללו והיו חלק מהם, אבל יש אדרבה, התנקרותם על הסביבה והתבדלותם באופיים המיוחד ובפני חייהם המיוחדים היא המתאימה וגורמת לך, שלא שינו ולא שינו ולא שינו. יש שכישרונות מעשיותם המיוחדת של היהודים היא שגרמה ואפשרה להם את המשכת קיומם עם תנאי סביבתם, ויש שדווקא אופי רוחניותם היתרה היא שעשתה להם את העוז הזה. יש שרכושנותם וסחרנותם, ויש שלומת זה אמניותם ופשטנותם גרמו ואפשרו להם להחזיק את נדת קיומם, ועוד כהנה וכהנה, כולל המסיבות והנמקות הסותרות ומנגדות זו לזו, נקבצו ורכבו משך הדורות כמו רבגוניות של טלאי אגבי טלאי, אך רק כדי לגלות את פלא החיים של התקיימותם, פעולתם ועדותם של בני אל חי בכל מסיבות שהן ובכל תנאי חיים שהן. כי בסופו של דבר הם נמצאים פה. עוד אף אחד לא הצליח להגיד מה החוק שמסביר את כל התופעות. כי אתה לא יכול להסביר, אתה לא יכול להגיד, יש לי חוק. ובעצם להגיד את מספר התופעות במשפט אחד ארוך. זה לא נקרא חוק שמסביר את התופעות, זה נקרא להגיד את התופעות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וחוק צריך במשפט אחד להסביר את הכל, בחוק המשיכה. גם צריך להסביר למה כשאני זורק ילד הוא חוזר אליי. למה תפוח לא נופל רחוק מהעץ. ולמה יש גאות ושפל. אבל אם אני אגיד לך מה החוק. הילד אוהב אותך. זה כקורי הנמקות, אה? הילד אוהב אותך. והתפוח מחובר לשורשו. והים שואף אל על. כן, נערך. ואז אתה אומר, זה משפט אחד ארוך, זה לא חוק, זה שלוש תופעות שלא מוסברות. אז אתה אומר משיכה, עכשיו אני מבין את הכל. תגיד לי, מה החוק של כל הדברים האלה שעכשיו אמרת, של פלא קיומו של עם ישראל, ופלא השפעתו ופעולתו המיוחדת, התפרצות העזיזה של כל ניצוצי החיים האלה, של העם הזה ש... באמת פלא. אז אל תגיד לי עכשיו את כל המשפט הארוך הזה. תגיד לי אחרי כן חוק אחד קצר. אז עזר שצריד ישאף בהמשך, אבל בעיקר לבאר בסופו של דבר, אז מה זה החיות הזו? ממילא מה נדרש מתן? הוא יגיע לנבואה. בסדר? תתחילו להתאמן על זה.